פרשת שבוע, פרשת חוקת. תחילת הפרשה זה הפרשה של פרה אדומה, שם מדובר על דיני טומאת מת, שאם אדם מת אז הוא מטמא את כל מי שנוגע בו, ולא רק את מי שנוגע בו, אפילו מי שנמצא יחד איתו באותו אוהל, באותו חדר, גם כן נטמא. אז כתוב בדין הזה כאן פרשת חוקת בפרק י"ט פסוק י"ד, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים. אז בדרך הפשט הכוונה של הפסוק ללמד אותנו את הדין הזה, שאם יש אדם שמת בתוך אוהל, בתוך איזה חדר או תחת גג בכל צורה שהיא, כל מי שנכנס תחת הגג הזה נטמא, כל הכלים שנמצאים תחת הגג הזה טמאים. הגמרא במסכת שבת דף פי ג' עמוד ב' ועוד כמה מקומות דורשת מזה עוד דרשה מהפסוק הזה. מזה שכתוב זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אומרת הגמרא, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלה של תורה, במי שממית עצמו עליה. מה הכוונה להמית את עצמו על התורה? לא הכוונה להתאבד, מתי ילמד את התורה וגם זה אסור להתאבד, אלא הכוונה ללמוד תורה במסירות נפש, גם אם קשה, גם אם אין לו תנאים. בכל אופן להתאמץ בלימוד התורה. אומרים בשם החזון איש, את הרצונות הטבעיים שיש לבן אדם שמפריעים לו ללימוד התורה, יש אחד קשה לו ללמוד כי הוא אוהב לטייל, יש אחד קשה לו ללמוד כי הוא אוהב כל מיני דברים אחרים, את הרצונות הטבעיים שמפריעים לאדם ללימוד תורה, את הרצונות האלו להמית. צריך אבל להבין, אם כך, למה התורה קוראה לזה ממש בלשון מיטה? זה נדרש בפסוק ששם כתוב ממש מיטה כפשוטו הכוונה, כי בדרך הפשט כמו שאמרנו הכוונה באמת למיטה. אם זה בסך הכל לוויתור על רצונות, למה התורה קוראת לזה בלשון מיטה? בדרך הפשט הכוונה שזה בא ללמד בדרך הפשט זה בא לומר שאפילו אם הוויתור על הרצונות הוא דבר שמאוד מאוד קשה לו, זה קשה לו ממש כמו למות, אף על פי כן כך יעשה, ועל ידי זה התורה תתקיים בידו. ושידע שאדרבה, על ידי הוויתור הזה האור האלוקי של התורה יחדור לתוכו, והתענוג שיהיה לו בלימוד התורה הוא הרבה הרבה יותר מהתענוגים שעליהם הוא מוותר. אפילו עם השלבים הראשונים זה קשה לו, אבל בהמשך הוא ירגיש את המתיקות של התורה, את החיות שבתורה, כמו שכתוב, עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. ואז כשהוא ירגיש את האור הרוחני שנכנס לנשמתו עם התורה, זה יהיה בעיניו תענוג וכמה וכמה מכל תענוגים אחרים. אבל על פי סוד יש כאן עוד כמה וכמה כוונות אחרות. כתוב באריזל שבשעה שנפטר צדיק מן העולם רחמנא ליצלן, התיקון שנעשה בפטירתו בעולמות העליונים הוא יותר מכל מה שהוא תיקן בחייו. מפני מה? עניין התיקון שנעשה על ידי המצוות מבואר ברב חיים וולוז'ין זצ"ל בספר נפש החיים באריכות רבה, על פי דברי חז"ל בכמה מקומות ועל פי כתבי הארי, שהעיקר זה על ידי שמלבד העולם שלנו יש עוד מיליארדי מיליארדים של עולמות עליונים רוחניים, וכשאדם פה בעולם הזה לומד תורה, מקיים מצוות, נעשים תיקונים בעולמות העליונים. כמה שאדם מצליח להעלות את התיקונים שהוא עושה למקום יותר גבוה, אז התיקון הוא הרבה הרבה יותר גדול, פי כמה וכמה יותר גדול. כשהצדיק פה בעולם הזה עם כל הדרגות, אבל הנשמה נמצאת בעיקרה בתוך גוף, אז יש מגבלות כמה שהתיקונים עולים, אבל אפשר יותר מזה. אחרי 120 כשהצדיק נפטר, אז הנשמה עולה למעלה למקומות גבוהים מאוד, ויחד איתה עולים האורות הרוחניים של כל המצוות והתורה שהוא למד וקיים כל ימי חייו, והם עולים למקום הרבה הרבה יותר גבוה מאשר קודם, ועל ידי זה התיקון שנעשה באותה שעה הוא פי כמה וכמה יותר ממה שהוא עשה בחייו. יש מפרשים על פי זה את דברי הגמרא במסכת סנהדרין דף למד זין עמוד א', אומרת שם הגמרא: אנו בריוני דהבו בשבבות את רבי זירא. היו אנשים רשעים שהיו שכנים של רבי זירא, המורה והגמרא, והאב מקרב לו, הוא היה מקרב אותם, מתיידד איתם, והם לא חזרו על ידי זה בתשובה באותה שעה. ואבו קפ דרבנן עלי, היה לרבנן תלונה עליו, למה הוא ככה מתיידד עם כאלו רשעים בזמן שהם לא חוזרים, לא מתקרבים על ידי זה לתורה, לא חוזרים בתשובה. כשנפטר רבי זירא, אומרת הגמרא, אמרו אותם בריונים, עד עכשיו היה רבי זירא שהיה מתפלל עלינו, עכשיו מי התפלל עלינו? עדה אשתיו הרבי זירא עדה ובאי אלן רחמי, אשתמן באי אלן רחמי, יא ודעתיו, נתנו דעתם והתר בתשובה וחזרו בתשובה. אז בדרך הפשט, מההתעוררות של המחשבה שהיה להם שעד עכשיו רבי זירא התפלל עליהם, עכשיו מי התפלל עליהם, הם חזרו בתשובה. אבל על פי סוד יש מפרשים שבאמת מכוח מה הם חזרו בתשובה. רבי זירא כל הזמן שקירב אותם ניסה להחזיר אותם בתשובה, אבל לא הצליח. אז זה היה מצידו מצווה שהוא מנסה להחזיר אותם בתשובה. כשהוא נפטר ונשמתו עלתה למקום גבוה, אז המצווה הזאת שהוא ניסה להחזיר אותם בתשובה עלתה למקום גבוה מאוד, וכיוון שהמצווה הזאת עלתה למקום כזה גבוה, אז ממילא נהיה להם התעוררות לחזור בתשובה. על כל פנים לענייננו, זה אומרת לנו כאן התורה, זו אותה תורה אדם כי ימות בועל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. כשאדם מוסר נפש על לימוד תורה, יש לו כל מיני הפרעות, יש לו כל מיני קשיים, ואף על פי כן הוא מתגבר על הכל ועוסק בתורה. על ידי זה הנשמה שלו והתורה שלו עולים למקומות גבוהים מאוד. על ידי זה התורה שלו והנשמה שלו, עוד כשהוא כאן חי בעולם הזה, עולים למקום מאוד גבוה, וכיוון שהם עולים למקום כזה גבוה, לכן יש קיום לתורה שלו, והתורה מתקיימת על ידי זה שהוא ממית עצמו עליה. אנחנו צריכים להתפלל להשם שילך לנו בקלות, שלא יהיה לנו ניסיונות, לא הפרעות, לא עיכובים ולא קשיים מלימוד התורה. כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות בדף סמך עמוד ב', שיש תקנת חכמים להתפלל כל בוקר, ואל תביאני לידי ניסיון. זה ניסה לנו בברכות השחר, ויהי רצון שאחרי ברכת המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מאפפיי. להתפלל להשם אל תביאני לידי ניסיון. אבל אם כן בא לבן אדם ניסיון, יש כל מיני חס וחלילה קשיים, הפרעות שעוצרים אותו, חוסמים לו את הדרך מלימוד התורה, האדם צריך לדעת שעל ידי שהוא מתעקש ללמוד עם כל הפרעות והקשיים, הדרגה של הלימוד הזה היא דרגה נוראה ועצומה מאוד מאוד. על זה אמרו חכמים בחז"ל באבות דרבי נתן: טוב פעם אחת בצער ממאה פעמים שלא בצער. פעם אחת שאדם בצער מתוך קושי, עובד את השם יתברך, עוסק בתורה, השכר הזה זה יותר מפי מאה מאשר הלימוד תורה ועבודת השם בדרך הרגיל. אז לא להתייאש מהקשיים, לא להתייאש מההפרעות. לכן התורה כתבה את זה בפסוק שמדבר על מיטה ממש, להגיד שהתיקון שנעשה על ידי זה, העליות שנעשות על ידי זה, הם מהסוג של עליות שאפילו במיטה ממש. פירוש נוסף שיש בדבר, למה זה כתוב דווקא יחד עם מיטה ממש? הגמרא במסכת יבמות דף סמך עמוד א' אומרת שלפי רבי שמעון בר יוחאי מת גוי לא מתמה באוהל. זאת אומרת, מת מתמה בגימל אופנים, במגע, במסע ובאוהל. במגע מי שנוגע במת, במסע מי שנושא את המת אפילו אם הוא לא נגע בו, ואוהל כמו שאמרנו אם הוא היה באותו אוהל יחד עם המת, או אהיל על המת או המת אהיל עליו. אומרת הגמרא, מת גוי לפי רבי שמעון בר יוחאי מתמה רק במגע ומסע, באוהל הוא לא מתמה. למה? כי בפסוק של טומאת אוהל כתוב זאת התורה אדם כי ימות באוהל. בטומאת מגע כתוב וכל אשר יגע על פני השדה בחלל החרב, לא כתוב אדם שיגע על פני השדה בחלל החרב, אבל בטומאת אוהל כתוב, בטומאת מגע כתוב וכל אשר יגע על פני השדה בחלל חרב, לא כתוב באדם שהוא חלל חרב, כל חלל חרב גם באמת. אבל בטומאת אוהל כתוב זאת התורה אדם כי ימות באוהל. דווקא אם הוא אדם, ורק עם ישראל קרויים אדם וגורמות העולם לא קרויים אדם. מאיפה לומד את זה רב שמעון בר יוחאי? מזה שכתוב בפסוק ביחזקאל ואתן צוני צון מראיתי אדם אתם. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. שואל האור החיים על התורה כאן בפרשה, איך ייתכן כזה דבר שמת ישראל תומתו יותר חמורה ממת גוי? אגב, הדין הזה רב שמעון בר יוחאי, חכמים שם חולקים על זה, יש מחלוקת ראשונים איך ההלכה, וכתוב הפוסקים לכן להחמיר בזה, אבל אנחנו מדברים לפי רב שמעון בר יוחאי שכך הדין, שמת ישראל מתמה במגע מסע ואוהל, ומת גוי מתמה רק במגע ומסע ולא באוהל. אז אומרת, זה אומרת הגמרא, זה שואל אור החיים, איך ייתכן שמת ישראל יתמה יותר ממת גוי? אדרבה, עם ישראל היא מסיטרה דקדושה, אומות העולם מסיטרה דטומה. עונה על זה אור החיים, באריזל בספר עץ חיים בשער הפח ניצוצים כתוב, כשאדם נפטר, מה זה פטירה? הגוף נשאר בעולם הזה והנשמה עולה למעלה לשמיים. אבל אומר האריזל, יש חלק קטן מהנשמה שהוא נשאר בגוף. החלק הזה נקרא הבלה דגרמי. הבלה זה הבל, רוחניות, גרמי זה עצמות. יש חלק שנשאר בגוף, ומכוח החלק הזה האדם עתיד לחיות בתחיית המתים. כתוב בתוספות בבבא מציעא בפרק חמישי בשם המדרש, שמי שמלווה בריבית רחמנא ליצלן לא קם לתחיית המתים. מסביר האריזל, כי על ידי אבון ריבית אדם עלול שגם האבלה דגרמה יצא מהגוף, ואז כבר אין לגוף איך לקום לתחייה. אומר אור החיים, הטומאה שיש במת זה מכוח ההבלה דגרמה הזה. למה? אדם שהוא חי יש לו אור גדול, הנשמה חזקה, אז כוחות הטומאה לא כל כך יכולים להשתלט על זה. אבל אדם מת שנשאר רק אור קטן, כוחות הטומאה יכולים להשתלט על זה, וזה גורם את הטומאה. בסתם חפצים כוחות הטומאה אינם כל כך מה לחפש, אבל באמת שיש בו אבלה דגרמה, זה רוחניות נשמתית, שנשמה זה דבר גבוה מאוד, אז בזה כוחות הטומאה מנסים להתקרב. וזה הסיבה של תומת מת, בגלל קרבת כוחות התומה אלא הבלה דגר מהזה. וזה מאוד מדויק בפסוק פה בפרשת חוקת בפרק י' ת', כתוב בפסוק י' א', הנוגע באמת לכל נפש אדם בתמי שבעת ימים. ובפסוק י' ג', כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות. למה כתוב בתורה שהוא נוגע בנפש? איך אפשר לגוע בנפש? הרי נפטר הגוף פה, הנפש למעלה. אז איך הפסוק כותב כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות? איך הוא נוגע בנפש? התשובה זה הוא נוגע בהבלה דגרמה. רש"י בפסוק י"ג יכול להיות שכיוון לעורר את השאלה הזאת. רש"י אומר על הפסוק כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות, אומר רש"י, באמת בנפש, ואיזה מת? של נפש האדם. זאת אומרת שכוונת הפסוק שהוא נוגע באמת שלפני שהוא מת הוא היה נפש אדם. אבל לפי אור החיים אפשר לפרש את הפסוק כפשוטו, הוא נוגע בנפש של האדם שיש אבלה דגרמה בתוכו. אומר אור החיים, אם יש לנו שתי צנצנות, אחת של מים ואחת של דבש, איפה הזבובים מגיעים? של הדבש, לא בשל המים. אומר אותו דבר, והבלה דגרמה של יהודי יש קדושה גדולה, אז כוחות הטומאה מחפשים, רצים אחרי זה. והבלה דגרמה של גוי הכוח של זה חלש מאוד, אז כוחות הטומאה הרבה פחות רצים אחרי זה. נחזור לענייננו. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה. למה צריך להמית את עצמו על התורה? כי יש כל מיני הפרעות, אם זה לפעמים הפרעות חיצוניות של כל מיני קרובי משפחה שמפרים לא ללמוד, אם זה הפרעות פנימיות של כל מיני יצרים, אם זה כל אחד וההפרעות שלו, תרדות, עיכובים, בעיות של פרנסה, בעיות של חובות, כל מיני עיכובים שמפרים לו ללמוד תורה. הטבע של בני אדם, שאם אדם רואה שיש לו הפרעות ללימוד יותר מאשר לאנשים אחרים, או שיש זמן שבזמן הזה במיוחד יש לו הפרעות ללימוד, אומר, אז כנראה מהשמיים לא רוצים שהוא ילמד תורה, לפחות בתקופה הזאת. אומרת לנו, התורה זה טעות, אדרבה ואדרבה. כתוב בגמרא במסכת סוכה ודף נ"ב סוף עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול אמנו. כמה שהנשמה יותר גבוהה עלולים להיות ניסיונות יותר גדולים. למה? כי אומר האריזל, מה הסיבה שכוחות הרע מנסים להכשיל את האדם בעבירה? אומר האריזה, לכל יהודי שמור בשמיים שפע רוחני, שבשפע הזה תלוי ההצלחה שלו בעולם הזה ובעולם הבא. כוחות הרע רוצים לגנוב מהשפע הזה. איך הם יכולים לגנוב מהשפע הזה? זה לא להקים חברת פריצה, אלא אם הם מצליחים חס וחלילה להכשיל את הבן אדם בעבירות, לעצור אותו מלעשות מצוות, אז הם מקבלים כוח לגנוב מהשפע הזה. זה הפסד עצום לאדם בעולם הזה ובעולם הבא. אומר אריזה, לכן נשים לב המילה שפע והמילה פשע זה אותה מהותיות בשינוי סדר, כי כל המטרה של כוחות הרע להכשיל את הבן אדם זה כדי לשנות את הסדר של השפע, שבמקום לבוא אליו לבוא חס וחלילה אליהם. אז כיוון שיש לאדם שפע יותר גדול, אז הם יותר מנסים לגנוב, כמו שהגנבים איפה הולכים לגנוב? לא אצל העניים, אלא אצל העשירים הגדולים שיש להם את המיליונים. זה אומרת התורה, זאת התורה, אדם כי ימות בועל. בפסוק הזה מה כתוב? תומת תועל. ותומת תועל נמה נוגע, מהפסוק הזה דורש רבשון ברוך היי שנוהגת רק בישראל ולא בגוי. למה? כי כוחות התומה מחפשים את היותר מעולה, את היותר מובחר. אומרת התורה, אם אתה רואה שיש עיכובים מלימוד התורה, יש הפרעות מלימוד התורה, אל תפרש שהכוונה שמהשמיים דוחים אותך שלא תלמד, הפוך, תפרש את זה שמהשמיים רוצים לתת לך אורות גדולים, שיש לך נשמה גבוהה, יש לך כוחות רוחניים גדולים מאוד, ודווקא בגלל זה כוחות הרע מנסים במיוחד נגד זה. אז אדרבה, תתאמץ בכפלי כפליים, ואפילו באותו אדם עצמו, אם יש איזו תקופה שיש באופן מיוחד הפרעות ללימוד, אז מה רואים? שהתקופה הזאת יש אורות גדולים, כוחות הרע רואים למעלה שיש אורות גדולים, ולכן הם מנסים דווקא בתקופה הזאת יותר למנוע את האדם מתורה ומצוות. אז האדם צריך לראות, להבין שאם יש תקופה שבמיוחד קשה, סימן שדווקא בתקופה הזאת יש אורות יותר גדולים. ורואים את זה במוחש, שבתות וחגים זה זמנים קדושים במיוחד. יש אנשים שדווקא בזמנים האלו לומדים פחות, דווקא בזמנים האלו יש להם יותר עוללות. איך בא כזה דבר? זה מבחינה הזאת, דווקא כי יש אורות יותר גדולים, אז כוחות הרע חס וחלילה עלולים לנסות יותר ויותר כנגד האדם. שבועיים קראנו בפרשה, והיו בני ישראל במדבר והמצאו איש מקושש עצים ביום השבת, ויקריבו אותם, מוצאים אותו מקושש עצים אל משה ואל אהרון ואל כל העדה, ויניחו אותו במשמר כי לא פורש מה יעשה לו. ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש, רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויוציאו אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים וימות, כאשר ציווה אדוני את משה. זה בפרשת שלח, בפרק דתווה מפסוק למדבט והלאה. כתוב בתוספות בפרק יש נוחלין כמדומני, ובבבא בתרא פרק שמיני, ובמערשה שמה שמדרש שהמקושש כיוון לשם שמיים. למה? לא שהוא עשה נכון, היה אסור לו לעשות את זה, הוא טעה, אבל למה? איפה כתוב הפרשה הזאת? בפרשת שלח, אחרי חטא המרגלים. בחטא המרגלים נגזר על עם ישראל של על אלו שהיו מגיל 20 עד 60, כמעט על כולם מהם, שלא ייכנסו לארץ. אז הוא ראה שהיו מהם אנשים שאמרו, אז אולי כבר לא חמור שבת אם הם לא שייכים לכניסה לארץ, אולי לא ממש המצוות עליהם. אז בכוונה הלך וקושש עצים כדי שיהרגו אותו, כמו שהדין של מחלל שבת במזיד עם עדים והתראה. ועל ידי זה שכולם ראו את זה, אז כולם הבינו שהשבת נשארה בכל חומרתה. רש"י כאן הולך לפי שיטה אחרת בחז"ל, אבל על כל פנים יש שיטה כזאת בחז"ל. ולכן כתוב רגום אותו באבנים כל העדה מחוץ למחנה, שכולם בפרסיה, שכולם יראו וכולם יבינו את חומרת העניין. לצערנו הגדול בתקופה האחרונה יש כאן מלחמה קשה על השבת בירושלים. זה לא המלחמה הראשונה על השבת שהיה בירושלים, היה כאן כבר משנים רבות מלחמות. מי שהתבונן בהיגיון לא יכול להבין את המלחמה נגד השבת, מה משתוללים נגד השבת, חסר להם מה לעשות ואיפה לעשות. אבל התשובה על זה, הנשמות שלהם שבויות בידי הסדרה האחרה, וזה הכל, לא יותר מזה. ואנחנו צריכים לראות איך להתחזק לעצמנו, כל אחד בשמירת השבת, להתחזק, לקדש את שם השם יתברך, כל אחד כמה שיותר להשתדל בזהירות בהלכות שבת, כמה שיותר להוסיף בעבודת השם ביום השבת. מי שיכול בלי נדר לבוא, שמעתי, אני לא בררתי, אבל עד כמה שידוע לי, הרבנים קראו בלי נדר בקבלת שבת של השבת הקרובה, מחר בערב, לעשות בלי נדר בפרסיה, ברבים, מי שיכול בלי נדר להשתתף, זכות גדולה. ואנחנו גם צריכים להתפלל עליהם שיחזרו בתשובה. הלוואי שיחזרו בתשובה לגמרי, וגם מי שלא זוכה לחזור בתשובה, לפחות שיחזור בתשובה מהמלחמה שנלחמים נגד הדת, נגד השם. הייתי פעם, לפני הרבה שנים, היה בערך 12 שנה, יותר אפילו, 12 וחצי בערך, אצל הרב אלבז בישיבת תורה חיים כאן. דיברנו על איזה עניין, מה שדיברנו, אחרי זה הכניסו אותי שם לאיזה חדר שיעורים, היה שם קבוצה של אברכים, אני חושב בערך 20 אם אני לא טועה, אולי קצת יותר מזה, להגיד להם דרשה. אמרתי להם דרשה, כשסיימתי את הדרשה, לפני שהתחלתי, הוא אמר לי, ככה במהירות, הוא הכיר את כולם, זה לפני שחזר בתשובה היה ככה, זה כל אחד מה שהיה, הם היו מכל הסוגים. כשסיימתי את הדרשה אמרתי להם, לא נעים לי לשאול עניינים פרטיים של אנשים, מי שלא רוצה שלא יענה, אבל אני, יש איזה משהו שפשוט מעניין אותי לדעת למה זה. אז לכן אני שואל אתכם, ראש הישיבה שלכם אמר לי לפני שתחלת הדרשה שכולם בעלי תשובה, כולם לפני כן היו חילונים מכל מיני סוגים, חלק היו בתפקידים בכירים, חלק היו בתפקידים פשוטים, כל אחד לפי עניינו, היה שם מכל הסוגים. האם מישהו ממכם לפני שחזר בתשובה היה נלחם נגד הדת, שונא דת או לא? אמרת להם, למה אני שואל את זה? לא, מה, לא העסק שלי עבר שלכם. יש לי איזה סיבה, תכף אני אגיד לכם למה אני שואל. אז חלק מהם אמרו, שלא, אף פעם לא שנו דעת, לא עניין אותם, או אפילו אהבו דעת, אבל לא זה. אבל היה חלק, כמה אחדים מתוכם, לא זוכר את המספר, אבל היה כמה מהם שאמרו שהם לפני שחזרו בתשובה, ממש היו שונאי דת. דברים נגד הדתיים, נגד התורה. שאלתי אותם, אני אגיד לכם עכשיו משום מה שאלתי, תסבירו לי מה היה לכם נגד הדת. מה מפריע לכם? איפה גרתם? אחד אומר לי, גרתי פה, גרתי שם. אף אחד לא היה מהם, לא היה גר במאה שערים. אחד גר במאה שערים, והוא לא דתי. אז לפעמים אתה יכול להגיד, מפריע לו, הוא שונה מאחרים, זה. הם גרו כולם באזורים חילוניים, ערים חילוניות, שכונות חילוניות. מה מפריע לכם שיהודים שומרים מצוות? מה מפריע לכם? מה הבעיה בשבילכם לזה? הם כולם אמרו את אותה תשובה. היה להם נקיפות מצפון על מה שהם עושים. אדם נכשל בכל מיני עבירות, הנשמה שלו היא נשמה אלוקית, הנשמה אומרת, אוי למה אתה נכשל, אוי איך עשיתי כזה דבר, וזה היה מעצבן אותם הנקיפות מצפון. אז הם היו מנסים למחוק את הנקיפות מצפון. איך הם עשו את זה? הם היו מנסים להילחם עם הדת ויחד לנסות למחוק את הדת יחד עם הנקיפות מצפון ביחד. אמרתי להם, נו ומה נהיה? אמרו, זה לא עזר שום דבר. זה הלך מפה, קפץ משם, הלך משם, קפץ מפה. החליטו, אין ברירה, מוכרחים לחזור בתשובה. אני אומר, צריך לדעת, הרבה אומות ניסו כבר להשמיד את עם ישראל. זה התחיל בפרו, ואחר כך התחיל בלבן הארמי, ואחר כך בפרו, ואחר כך בעמלק, ואחר כך הנבוכדנצר והנשב, והיה גם קודם הפלישתים, וטיטוס, ועוד הרבה הרבה במהלך הדורות האחרונים, עד להיטלר, הדור שלפנינו, ועוד אחריו כמה וכמה, ואף אחד לא הצליח. למה? עם ישראל זה עם השם, זה העם של השם יתברך, בנים אתם להשם אלוקיכם, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך. אי אפשר למחוק את עם ישראל. צריך לדעת, כמו שאי אפשר למחוק את עם ישראל, אי אפשר למחוק את הנשמה של יהודי. יש סיפור ידוע על יהודי בשואה, שהוא היה יהודי מתבולל מאוד, היה חי בצורה מאוד מאוד בין גויים. היום קוראים מתבולל לנשוי לגוי, אני לא יודע, יכול להיות שהיה נשוי ליהודי, אבל היה חי בין גויים כמו גוי גמור, לא שמר שום מצווה, שום דבר. כשבאו הגרמנים שם להרוג את היהודים, לקחת אותם למוות, אז הוא אמר להם, בשביל מה אתם לוקחים אותו? כך הוא אמר להם, הוא אומר לו, שום שייכות עם דת, הוא חי כבר עשרות שנים כמו גוי גמור לכל דבר, הוא אמיר את דתו, הוא הכל. אז המפקד שם של הגרמנים אמר לו, אתה יודע מה, אתה אומר את זה באמת מכל הלב? הוא אומר, כן. היה שם רחמנא ליצלן, לצערנו הגדול, ספר תורה מונח על הרצפה, שם ישמור. אמרו לו, תדרוך על הספר תורה, ואז אנחנו משחררים אותך, אתה יכול ללכת הביתה, להמשיך לחיות עם המשפחה שלך, הכל. הוא נעמד, לא דורך. אמרו לו שידרוך, אם לא ידרוך, הורגים אותו, על המקום. אמרו, הוא מוכן למות ולא לדרוך על ספר תורה. אמרו לו, מה, אתה שיקרת אותנו קודם? אמרת לנו, אין לך שום קשר עם יהדות? אומר, אני לא שיקרתי אתכם, אני חשבתי שאין, עכשיו אני רואה שיש, לא מסוגל, מוכן לוותר על החיים ולא לדרוך על ספר תורה. וכך היה הרגו אותו שם. אי אפשר למחוק את הנשמה של יהודי, ומפה מתחיל כל המלחמות שלהם על הדת. יש נקיפות מצפון, זה לא נותן להם מנוחה, הם חושבים למחוק את זה על ידי המלחמות שלהם בדת, זה לא עוזר, הנשמה נשארת קדושה, והם רק מוסיפים לעצמם עוד מדורות בגיהנום, ועוד חשבונות בבית דין של מעלה, מה שמחכה להם כשמגיעים לשם, השם ישמור. אנחנו אבל מצידנו, מה שאנחנו צריכים לעשות, הדבר הראשון, לחזק אצלנו את השבת כמה שיותר. דבר ראשון מבחינת הלכות שבת, כמה שיותר להיות בקי בהלכות שבת, כמה שיותר לשמור את פרטי הלכות שבת לפרטיהן ולהידוריהן, כמה שיותר כל אחד לפי יכולתו, לפי מצבו, למחות על כבוד השבת. איך אנחנו יכולים למחות על כבוד השבת? אני לא מדבר פה על אלימות חס וחלילה או דברים כאלו, כל אחד לפי יכולתו, כמו שאמרנו, מה שהרב, בלי נדר מי שיכול, מה שהרבנים קראו להגיע לקבלת שבת ההמונית ברחובה של עיר, מי שיכול, בלי נדר, כל אחד בדרכים הנכונות, כמה שיותר לקדש את השבת. ודבר שני, כמה שאנחנו יכולים יותר להחזיר אותם בתשובה, אם זה על ידי תפילות, להשם יתברך שיחזרו בתשובה. אמרנו, היה לנו ראש חודש השבוע, אמרנו בתפילה את המזמור ברכי נפשי, שכתוב בסוף המזמור, איתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם על אלוקה. אומרת את זה הגמרא בברכות אף יהודה עמוד א', כתוב איתמו חטאים, לא כתוב איתמו חוטאים. למה? להגיד שאיתמו החטאים ואז ורשעים עוד אינם, הם לא יהיו רשעים, יחזרו בתשובה, יהיו צדיקים. מי שבידו בפועל להחזיר בתשובה, כמה שיותר להשתלב בזה, כמובן גם זה, הכל בדרכים הנכונות, לא שאני משתם ילך למקומות שלא טובים ויחפש שם את מי להחזיר בתשובה, שלא ימצא שם במקום מצוות עבירות חס וחלילה. אבל מי שזה מזומן לו, מי שיכול, לפי היכולת, מצווה גדולה להחזיר אותם בתשובה, את מי שאפשר, כמה שיותר, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו תפקיד אחד בחיים, כמה שיותר להיות קרובים ומחוברים להשם יתברך. זה התפקיד של עם ישראל, להיות קרובים ומחוברים להשם יתברך. בפרשת יתרו, לפני מתן תורה, השם ברך אמר למשה להגיד לעם ישראל, אתם, ויראן שם ישראל נגד אהרון ומשה עלה אל האלוקים, ויקרא עליו השם נער למור, כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אנחנו צריכים לזכור תמיד, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה. השם יעזור, נזכה כולנו לבניין במקדש, ברבי אמנו אמן, ולביאת משיח צדקנו, ברבי אמנו אמן.